להתייחס ולהצביע אל ארבעה אספקטים של התרגול שאנחנו עושים, שנמצאים בתוך התרגול שלכם. אני רוצה להצביע עליהם, לתת להם שם, למרקר אותם. פן אחד זה פן של, נקרא לו, היווכחות. פן שבו אנחנו נוכחים לדעת, שמים לב שוב ושוב, מרגיש הרבה פעמים כמו פתאום שהתודעה נודדת. התודעה הפליגה למחוזות עבר או למחוזות עתיד. שוב, לא משנה אם זה עבר רחוק או עבר קרוב, משהו שקרה לפני שנים או לפני כמה דקות. שהתודעה איבדה את הקשר אל הכאן, אל העכשיו, יצאה לאיזשהו מקום אחר. והאספקט הזה, הפן הזה של התרגול, הוא זה שאנחנו שוב ושוב ושוב מבחינים פתאום, נוכחים לדעת שאנחנו עסוקים בזיכרונות, או תוכניות, או פנטזיות. וחשוב לשוב ולהזכיר, זה לא טעות. זה לא טעות שזה קורה, זה לא, או לא הצלחתי, או אני לא בסדר. זה דרכה הרגילה של התודעה לפעול, וההיווכחות היא חלק אלמנטרי מהתרגול. זה לא שהתרגול, המטרה שלו להגיע לאיזשהו מצב שבו זה לא יקרה כלל. גם חשוב לומר שככל שאנחנו מתרגלים, אחד הדברים שקורים הוא שאנחנו יותר ויותר שמים לב לתופעה הזאת. והרבה פעמים זה מרגיש כמו, וואו, זה קורה לי יותר. זה קורה לי יותר ויותר. אבל האמת היא שפשוט מה שקורה שאנחנו יותר שמים לב לזה. זה לא שמגלל המדיטציה זה קורה, אלא שאנחנו יותר שמים לב ל-workings of the mind, לדרך שבה התודעה פועלת בדרך כלל. וחשוב לזכור, זה טבעי, וזה חלק מהתרגול. זה לא משהו שאנחנו עושים אותו, ואם היינו בו מספיק טובים, היינו יכולים לתרגל. אלא היווכחות, אם תרצו מיד אחריה, יחד עם ההתכוונות שלנו לטפח את ההיות שלנו ברגע הזה, ותשומת הלב אל האובייקט שבו אנחנו בוחרים, בא המקום של שמיטה. הכוונה לשמוט את הדברים האחרים שמושכים את התודעה אליהם, שמעסיקים את התודעה. לפעמים זה כמו מתבקש, לפעמים זה קצת יותר מאתגר. כי הרבה מאוד פעמים איזשהו זיכרון שעולה, אומר, או מתלווה עליו איזושהי אמירה, כן, אבל זה משהו חשוב. או אולי הרבה פעמים יותר זה דווקא אל משהו שהולך לעתיד. איזשהו נושא שאני צריך להכריע בו את דעתי, לקבל החלטה. וההתכוונות המאוד מאוד פשוטה שלנו לצד ההיווכחות, היא לשמוט את מה שמושך, מה שמעסיק את התודעה, את מה שמושך אותנו, לשמוט את התכנים הללו. זה לא ניסיון להיפטר מהם, זה לא להתנגד להם, זה לא, וואו, זה נורא, אני לא בסדר שזה קורה לי. מתוך תנאים ונסיבות מופיע זיכרון, או מופיע, עולה איזושהי נטייה לתכנן. זהו סוג של קסם, ממש מופלא, היכולת שלנו להיווכח ולהיות מודעים, קריסטל קליר. זה זיכרון, או זאת תוכנית. בדרך כלל אנחנו שקועים לגמרי בפנים. התכנים, כמו מקסימים אותנו, אנחנו מוקסמים מהתוכן, עוסקים בו, ואין בנו את הידיעה הכל כך פשוטה, שכן, ברור, אם מישהו היה שואל אותנו, הייתי אומר, זה זיכרון או תוכנית, אבל תוך כדי שאנחנו בפנים, אין בנו את הידיעה הזאת. וברגע שישנה את הידיעה, את ההיווכחות, שהתודעה לא כאן ועכשיו, לא עם תחושת הגוף, או לא עם הנשימה, ושאת המסך צובע איזשהו סיפור שקשור לעבר או קשור לעתיד, המודעות לכך עם עיניים טובות, בלי צורך להתנגד, בלי צורך לנסות להיפטר, ואיתם המקום של לשמות, פשוט לשמות. וכן, הפשוט הזה מתכתב עם השיחה של אתמול בערב, זה לא תמיד קל. אבל זו תנועה מאוד פשוטה שאנחנו מטפחים איזושהי החלטיות. לא משנה כמה זה מפתה. מה, אבל אני צריך לקבל החלטה נורא חשובה אם אני לוקח את העבודה הזאת או לא לוקח את העבודה הזאת. זו החלטה נורא חשובה. התודעה נוטה, יש מה, איזשהו איכות של פיתוי. כאילו אם אני אחשוב על זה מספיק, זה מה שאני צריך לעשות. כשאני אומר לשמות, זה לא המקום להגיד, זה לא חשוב. אבל כרגע זאת לא הכוונה. כרגע זה לא מה שאני עושה או עושה. ככל שאנחנו שמים לב מהר יותר, ככל שההיווכחות קורית מהר יותר, השמיטה הולכת ונעשית קלה יותר. אני אחזור. ככל שאנחנו שמים לב מהר יותר, שלמשל, זה תוכנית, או זה משהו שאולי יקרה בעתיד, ככל שאנחנו שמים לב לזה מהר יותר, מהר הכוונה לפני שזה יתפתח ויתפתח ויתפתח ויתפתח, אז הכוח של האנרציה, איזשהו כוח התמד, שישנו לזיכרון, או לתוכנית, או לאיזשהו ניתוח. הכוח אנרציה שלהם, משהו פנימי גם שאומר שזה נורא חשוב, הוא קטן יותר. ושוב, זה דבר שאם ההתכוונות שלנו, הוא קורה יותר ויותר מתוך התרגול. כמו שאמרתי קודם, אנחנו יותר פעמים שמים לב. אנחנו שמים לב יותר פעמים, עוד כשאיך להגיד שזה עוד יותר קטן. לשים לב לתופעה הזאת שאני מציין, יש לזה הרבה ערך. כי זה נותן איזושהי עוצמה וכוח אל מול מה שרוצה להמשיך להתפתח. לא, אבל אני צריכה להתעסק בזה עכשיו. זה מי שאני, זה העתיד שלי. לא שאין מקום למקומות כאלה, אבל אנחנו קודם, בראש ובראשונה, מפתחים איזושהי יציבות, איזושהי אספות, שנותנת איזושהי צלילות, שמשרתת אותנו בכל האספקטים בחיים. היווכחות, שמיטה, ומיד לאחריה או יחד איתה, האספות. כאשר, כמו שדיברנו אתמול בבוקר, כאשר אנחנו מטפחים אובייקט עבור רובנו, בתוך כך, בתוך זה את הנשימה, את הבהירות הפנימית, שכאשר אני שם לב שאני כאן או שם או פה, אל זה אני שם לב, זה נותן איזשהו אדמה, איזשהו עוגן. בעולם של אין סוף הדברים שטוב, עכשיו אני יכול להתעסק בהם, במקום להתעסק בזיכרון הזה, אני אתעסק בזיכרון הזה, או יחשוב על מה היה ארוחת צהריים, או יש כל כך הרבה דברים שהתודעה יכולה ללכת והולכת אליהם, אנחנו בונים את המיומנות לחזור אל מקום אחד, לאסף. עד כה, כשדיברנו על האספות, דיברנו כמעט ורק, או בראש ובראשונה, על הנשימה. תוך שימת דגש על החוויה המוחשית של הנשימה באזור מסוים. אנחנו ממשיכים עם זה. אבל בו בזמן אפשר גם לשחק. גם במשחק שהתחלנו בו, שבו לצד האספות הברורה והמובהקת אל נקודה ואזור אחד, לראות שמשהו בתשומת הלב לא מקובץ ומכיל את תחושת הנוכחות של הגוף כולו, את הנשימה כפי שהיא באה לידי ביטוי בגוף כולו, בגוף, הגוף הנושם. לצד זה אפשר היום, ושוב זה לשחק, בעיקר אם אנחנו מרגישים שיש לנו איזושהי יציבות עם התרגול הזה. לשים לב שהרבה פעמים כאשר אנחנו מין נוכחים לדעת ומתכוונים לחזור אל הרגע הזה, נוכח לנו איזושהי תחושת גוף, אולי לאו דווקא שמתקשרת אל הנשימה. אולי אנחנו שמים לב דווקא לתחושות המגע של הישבן עם הכרית, או לתחושות מגע בכפות הידיים, או לאיזושהי תחושה דומיננטית שנוכחת בגוף. ואז בתוך המקום הזה של האספות, שוב אחרי היווכחות, שמיטה, האספות, אפשר בהחלט להיאסף אל מה שנוכח וכמו מראה את פניו, איזושהי תחושה בגוף שלאו דווקא מתקשרת אל הנשימה. ובואו נודה על זה. הרבה מאוד פעמים התחושות האלה שנבחין בהם, הן תחושות שיש בהם איזשהו אלמנט של אי נוחות, או קיבוץ, או מה שאנחנו קוראים לו כאב. אנחנו רגילים לראות תחושות כאלה, כאב למשל, כאיזושהי בעיה. כמשהו של מה אני עושה כדי שהוא לא יהיה כאן. ואם אני בתוך הקונטקסט של מדיטציה, טוב, אם רק לא יכאב לי בגב, אני אוכל להתמקד בנשימה או לעשות את מה שצריך. אני רוצה לשים סימן שאלה מאוד גדול על התפיסה הזאתי. ולהציע לפתוח אותה. מבחינת המדיטציה הזאת, אין דבר שהוא טעות. אין דבר שהוא מבחינת איזשהו מחסום בלתי עביר שאני צריך ממנו להיפטר. Fair enough, תחושות שנמצאות תחת המילה כאב, הן תחושות לא נעימות, שלא קל לנו להיות איתם. אבל דווקא להיאסף אליהם, דווקא לפתוח את המילה הזאת, מילת המכסה שאנחנו קוראים לה כאב. כשאני אומר, כואב לי בברך, אני בעצם אומר כמה דברים. ארבעה לפחות. אני אומר, יש לי תחושה. ויכולות להיות כל מיני תחושות. לפעמים יש לה חוט של דקירה. גם דקירות, יש כל מיני סוגים של דקירות. יש דקירה שדוקרת כמו מחטים, כאלה טק 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 טק. ויש דקירה שדוקרת כמו מסמר. לפעמים מאחורי, כשאנחנו אומרים כאב, יש שם תחושה של קיבוץ, או לחץ. או חום, או בערה. יש תחושה. עוד דבר שאנחנו אומרים, כואב לי הברך, שהתחושה הזאת היא לא נעימה. כמעט כולנו, כשאנחנו אומרים כאב, אנחנו גם מתכוונים להגיד, זה משהו שלא נעים. זה איפשהו פה, אם אני אומר בברך, זה כאן. זאת אומרת, אני אגיד לך, הברך, אתה ואני כמו נסכים על זה, אבל אני, אני, אני לאו דווקא שם לב בדיוק איפה מרכז התחושה הזאת. וכאשר אני מתמקד, אני יכול לכוון את תשומת הלב ממש להרגיש איפה הליבה של העקצוצים עכשיו בברך, ממש כמו המעיין ששם זה נובע. ומה התחושה שאני קצת מתפשט משם, של וואו, זה עוד, זה עוד מעקצץ או מקובץ, קצת פחות, ולהרחיב את זה ולהרחיב את זה, ממש להרגיש את איפה יש את התחושה הזאת, אולי יותר, פחות ופחות ופחות, עד שאני חש אזורים שבהם היא נעלמת. אין איזשהו קו ברור. אבל בשונה מהמקום שאני אומר, כואבת לי הברך, אני יכול להתחקות שם ולהסתכל, מה בדיוק התחושה שיש שם? איפה בדיוק אני חש אותה? וכן, אנחנו אומרים גם שהיא לא נעימה, וגם אני לא רוצה את זה. מה לעשות? למה זה עוד פעם קורה לי? מה לעשות כדי שזה יעבור? וזה משנה, זה משמעותי, להבחין, לחקור את כל הספקטרום הזה שאני נוגע בו. זה מאפשר לפתוח משהו שכך פועל באופן אוטומטי ומלבה, מזין, נותן עוד דלק לבעירה של התנגדות, של סלידה, של מאבק, ממשהו שמתוך תנאים ונסיבות מופיע. ובואו נודה על זה. אנחנו רוב בני האדם, וגם אנחנו שמתרגלים, זה לא שאנחנו, הגוף שלנו מאוד מורגל לשבת זמן ארוך בדממה, באופן טבעי. עולה גם מנוחות. השינוי הזה של הגישה, בין לחשוב שהאי נוחות הזאת היא או בעיה, או לא צריכה להיות פה, או אם רק אני אצליח להתגבר עליה, אני אצליח לעשות מדיטציה, לבין מקום שרואה שבעצם אי נוחות שכזאת היא הרבה פעמים גם יופי של תמיכה בהיאספות, בהתאגנות. כי איך אמרה לי פעם מישהו? יצא לי מישהו או מישהי? אמרה לי פעם מישהי, אתה יודע, כאב בגוף זה כמו ילדים קטנים בשבת בבוקר. אי אפשר, אני רוצה להמשיך לישון, אבל אי אפשר. הם שמה ומבקשים את תשומת הלב. וכל הדבר הזה מבקש מאיתנו עם ההיווכחות, אחד, היווכחות, שתיים, שמיטה, שלוש, אספות, ארבע, עניין, הגדלת רזולוציה, עיניים חוקרות, מתבננות, כמו של ילד קטן שמסתכל על קנה אלים, ואולי גם לנו יוצא פה עכשיו למצוא את העיניים שלנו, מסתכלות על כל מיני דברים עם העיניים הרעננות האלה. וכל מה שתיארתי עכשיו, למשל על כאב, להביא לשם עיניים סקרניות, חוקרות את התופעה הזאת, לאו דווקא קונות, את מה שעולה בנו מתוך המוכר. עוד פעם זה. את ההתנגדות. אלא מתעניינים. ממש כפי שאנחנו מזמנים את עצמנו להתחיל להתעניין בשאיפה הזאת. בנשיפה הזאת. רגע אחרי רגע. ועם גישה דומה, אני רוצה להצביע מה שהתחלתי לגעת בו ממש בקצרה בשיחה אתמול בערב. הלימוד שנקרא חמשת האורחים, נקרא חמשת האורחים או חמשת האורחים השובבים, בשפה מודרנית יותר, בשפה של הבודה הוא קרא לזה חמשת המכשולים. חמשת המכשולים כאלו תופעות שמכשילות אותנו, שחוסמות את האפשרות גם להיות חופשיים ולא תחת הרודנות של התניות, וגם כי הן חוסמות, הן מאחירות צלילות. סיבה שאנחנו פחות משתמשים בהם, כי המילים מכשולים או חוסמים או מחסומים, ופעם יוצרים בנו את התחושה, בעיקר לנו, האנשים המודרניים, המערבים, זה דבר לא טוב שאני צריך להיפטר ממנו. והגישה היא גישה אחרת. היא גישה של משהו שאני רוצה ללמוד לעבוד איתו בתבונה. כי אם אני פשוט לא יעשה כלום או כלום, הוא מבלבל אותי. אבל בו בזמן, אם אני אהיה איתו סתם בתוך איזושהי צורה של התנגדות או קשיחות, זה לא באמת יועיל. קצת בדומה אולי אפשר לדמות לזה איזשהו גור כלבים קטן, שאנחנו, מה היינו רוצים למשל? שהוא לא ייכנס הביתה. יש לנו בית עם חצר. והוא נותן לו זה, הוא פשוט ייכנס וייכנס וייכנס. צריך לתת לו הרבה תשומת לב, לראות את התנועה כל פעם כשקורית. לקחת אותו בידיים, שים אותו ולהגיד לו, לא! נכון? אפשר לנסות גם פשוט להקות אותו נורא. אולי זה יעזור לזה שהוא לא ייכנס לבית, אבל זה יגרום הרבה כאב ועוול אחר. אנחנו נגענו אתמול באורח הראשון, וזאת האורח של כל השדה הזה של עייפות, הרדמות, קהות חושים, הרפול. זה מאוד מאוד מאפיין את התודעה. דווקא כאשר אנחנו, זה בכלל אנחנו מכירים את זה גם בחיים, אבל כשאנחנו נכנסים לתהליכים מדיטטיביים, אינטנסיביים, שפוקדים אותה עננות שכאלה. יש לזה כל מיני הסברים שאפשר לתת. אם לגעת בשניים, אחד מהם זה כשאנחנו עושים מדיטציה, אנחנו בעצם לא עושים שום דבר. הגוף יושב, העיניים עצומות. אנחנו אפילו לא קוראים ספר, שלא לדבר על סמארטפון או על להסתכל באיזה סרט, לא מדברים עם אף אחד. ההנחיות הן סוג של cover story, של סיפור כיסוי, של בעצם לא לעשות כלום. מתי ביום יש זמן שבו אנחנו לא עושים כלום עם הגוף, מתכוונים לא לעשות כלום עם התודעה? מישהו? כולנו עושים לפחות פעם ביום, בריטריט אולי פעמיים. כשאנחנו הולכים לישון. והמערכת שלנו, תהי בקלות, מזהה את זה, כי בעצם טוב, אז בעצם מה... אז הולכים לישון. זה מה שאני עושה עכשיו. ויותר מזה, כשמתחיל איזשהו איכות של רוגע להיווצר בפנים, וכן, אני מודע לזה, רובכם החוויה יגידו, רוגע? איזה רוגע? יש פה בית משוגעים. אבל לצד זה שאנחנו רואים בעיקר את הרעש הזה, בכולנו מתחיל להיות איזושהי איכות של רגיעה שמתפשטת בפנים. וזה בכלל המערכת מזהה. לא עושים כלום ורגיעה, זה בדיוק מה שעושים כשהולכים לישון. ברמות אחרות, הרגיעה הזאת, העובדה שיש יותר רוגע ויש תחושה בטוחה יותר, מאפשרת גם למה שאנחנו קוראים לו דלתות המודע או התת מודע, להרפות משהו. ואז כל מיני, נקרא לזה חומרים כמו צפים, לפעמים גם ברמה המודעת, כאיזשהו זיכרון, או איזשהם סוג של הרהורים, והרבה מאוד פעמים שום דבר שאנחנו מודעים לו, כמו מחלחל בתוך הגוף, לפעמים הוא בא לידי ביטוי כתחושות גופניות. ואחת הדרכים של המערכת להיסגר בפני חומרים שיכולים להיות קצת מאיימים או לא נוחים, היא לסגור, להוריד תריסים, להירדם. זה גם אחד הדברים בתוך כך שקורים. הדבר אבל שחשוב לזכור הוא שזה נורא נורא טבעי. אין מודעת שזה לא קורה לו. לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל זה קורה לנו. זו תופעה שקורית בתוך כך. והחשוב הוא בראש ובראשונה להכיר בזה שזה טבעי וזה לא בעיה ולא נדפק לי הריטריט כי זה קורה. או ממש לא לקנות אמירות שכאלה. ולצד זה לפתח ולטפח את המודעות לזה כשזה נוכח ברגע שזה נוכח. להיות ערניים שאנחנו ישנוניים. כן? זה סוג של אוקסימורון, אבל זה אפשרי. ממש לומר לעצמי בבהירות, בתוך תודעה, לשיים את זה. עייפות, עייפות, עייפות. כשהמילה מצביעה על זה, ואנחנו מבקשים לפגוש את החוויה, איך שהיא באה לידי ביטוי בגוף. מה קורה לתנוחת הישיבה? מה קורה לנשימה? אני אתן רמזים. תנוחת הישיבה הולכת בדרך כלל תגלו וגוף קורס. הנשימה הולכת ומתקצרת. ובאופן מכוון, וזה עוזר, לשים לב מאוד אל השאיפה. אפשר גם להאריך אותה, בלי מאמץ. לתת לה להיות ארוכה יותר, גם לאו דווקא, לא צריך לנסות למשוך עוד חמצן, פשוט להיות בתשומת לב ולתת לה להתארך. ויחד עם השאיפה, באופן טבעי, כשאנחנו שמים לב, גם איזושהי התארכות בעמוד השדרה. אפשר גם לדמיין אור, לדמיין שאנחנו בתוך חלל מואר. מי שרוצה זה גם אפשרי לפקוח עיניים. לפקוח עיניים, אבל לא להתחיל לטייל עם העיניים בחלל החדר, אלא להניח אותם באיזושהי נקודה, חצי פקוחות, עם איזושהי איכות של בהייה. אפשר גם, לפעמים אנשים שמים את הידיים ככה, למשך זמן מסוים, כדי להביא אנרגיה. אפשר גם למדוד בעמידה. היום אחר הצהריים, אנחנו גם ממש נכניס את זה כחלק מהתרגול. ואפשר, אם מרגישים נורא נורא עייפים תוך כדי ישיבה, פשוט לעבור ולהמשיך למדוד בעמידה. ולזכור שמתוך תנאים ונסיבות זה עולה, ומתוך תנאים ונסיבות זה גם יחלוף. וזה קורה. כמו שרבים מכם יודעים, זה קורה. ונמשך, ונמשך, וכרגע אני מתרגל עם זה. זה לא שאני צריך למצוא איזשהו טריק להיפטר מזה. כרגע אני מתרגל עם זה, חוקרת את התודעה העייפה, או העצלה. הבן זוג של האורח הזה, על רצף של, שנמצאים על רצף של האנרגיה, אם כאן יש תחושה של חוסר אנרגיה, זה מקום של עודף אנרגיה. חוסר מנוחה או חוסר שקט. לפעמים יושבים עם רגליים, דופקים איתם ככה. או צורך כל הזמן להזיז או לגרד. זה נורא מעניין להסתכל על זה. אני נורא מרגיש או מרגישה שאני, משהו פה מגרד, טוב, זה לא נהיה טוב, אני חייב לגרד. אנחנו מגרדים. התחושה חולפת בדרך כלל. ואם זה נשאר ככה? כל כך הרבה פעמים, אחרי שגירדנו כמה רגעים אחר כך, מגרד במקום אחר. אנחנו מגרדים גם כאן, וזה מאיץ את עצמו. המקום, בדיוק כמו שתיארתי קודם עם כאב, עם גירוד, למשל, לחקור אותו. זאת התחושה שעכשיו תשומת הלב שלי מתמגנטת, מתאגנת ברגע הזה בתוכה. איך זה מרגיש? להגדיל שם את הרזולוציה. לראות שזה לא נעים, יש לזה איכות כנראה לא נעימה, ואז אולי התנגדות. ולאו דווקא להיות תחת הרודנות של זה. וחוסר השקט יש לו ביטוי מנטלי או רגשי, ברמה של דאגה למשל. איזשהו נושא שמעסיק אותנו ממקום אחר בכלל. או הדאגה שאם אני אמשיך לשבת ולא יזוז, אז הרגל שלי שנרדמה עכשיו, יהיה לי נמק. לפעמים אנחנו יושבים בו בעולם המדיטציה וכבר רואים בדמיון את החדר ניתוח, כבר את ההליקופטר שבא לקחת אותנו מעין דור ישר לבית החולים. ואנחנו לגמרי שמה. לראות את זה, להיווכח, זאת היא דאגה. ברור לי שכולכם יכולים לדמיין כמה ערך יש בתובנה ובלהעמיק את היכולת שלנו לדעת דאגה כדאגה. כמה זה קורה בחיים, וכמה הרבה פעם זה מפעיל אותנו, לאו דווקא בצורה שהיא חכמה. זה לא שאין מחשבות מדאיגות שכדאי להתייחס אליהן. זה לא שאין כאב שכדאי להתייחס אליו. וחשוב לי לומר את זה. אחד מניירות הלקמוס המשמעותיים שלנו, לגבי כאב, והאם הכאב הזה אומר לי משהו, הוא מה קורה כשאנחנו קמים. לפעמים זה אפילו כשהגונג מצלצל. אם אחרי שאנחנו מסיים את הישיבה, תוך כמה רגעים, איזשהו כאב שאולי נכח לנו בישיבה נעלם, אז אין כאן איזשהו קריאה מאוד חזקה לתשומת הלב. אם אנחנו שמים לב שאנחנו קמים מישיבה ואיזשהו כאב ממשיך ללוות אותנו, זה מקום שאז כדאי לשאול, לבדוק האם הגוף אומר משהו, אולי משהו לא נכון בדרך שאני מחזיק את הגוף, מחזיקה את הגוף או מתעקשת על משהו. וכמובן אפשר לשיר לי פתק, לפגוש אותי, ואפשר לנסות לברר את זה. אבל מניח כאן בעיקר את הספקטרום הזה של אנרגיה, חוסר אנרגיה, עייפות, עצלות, הרדמות. בצד השני, עודף אנרגיה, חוסר שקט, חוסר נוחות, דאגה, ואת ההזמנה להכניס אותם אל המדיטציה, לראות אותם בתור מה שהם. אני עכשיו רק אזכיר את האורחים, שלושת האורחים הנוספים. בהמשך אני גם אדבר עליהם יותר. אלה ההתנגדות, הסלידה, הכעס, התנועה הזאת תודעתית שגם באה לידי ביטוי בתוך הגוף. של משהו שאני לא יכול לסבול אותו, אני לא רוצה אותו, מתנגד לו. צד השני של הספקטרום הזה, האנרגיה של השתוקקות, של הרצון המאוד גדול שמשהו יהיה. תוך הקונטקסט שלנו בישיבות, הסלידה או ההתנגדות לכאב שאני מרגיש עכשיו בשכמות למעלה. כאב יכול להביא איתו הרבה מאוד סלידה, התנגדות. השתוקקות אולי הולכת לארוחת הצהריים. המורה שלי קורא לה The Highlight of the Day. יואו, נו כבר שיהיה, מה? יכולים לשבת ישיבה שלמה בתוך הזה. יהיה היום אלו גובי כמו אתמול? יהיה היום את זה? אני כל כך רוצה את זה, כל כך רוצה את זה. והאורח החמישי, רק לתת לו את השם, זה הספק. איך אנחנו אומרים היום בעברית? אני אוכל לעצמי את הראש. משהו בתוך עולה, בתוך בפנים. לא. אני מצליח להתבונן בנשימה, אני לא מצליח להתבונן בנשימה. זה טוב לי או לא טוב לי? זה הזמן בשבילי לריטריט? זה לא הזמן בשבילי לריטריט. אני לא מנסה לומר שספק זה דבר רע, אבל ספק יכול... בואו נעצום עיניים לכמה דקות.